היי, אתם מאזינים למוצרלה, המקום שלכם להעמיק, להתמקצע ולהתעדכן בניהול מוצר בישראל. אני פז אביב, והיום אנחנו מארחים במוצרלה את אורי בר-און. היי אורי, מה נשמע?
היי פז, מה שלומך?
אני בסדר גמור, איך אתה בימים אלה?
אני בסדר יחסית.
עד כמה שאפשר.
עד כמה שאפשר להגיד בסדר, נכון, קשה.
נכון. בסדר, אנחנו נדבר גם על התקופה. זמן טוב להגיד שאנחנו באמת מקליטים בזמן המלחמה, ואנחנו נדבר גם על זה, וזה מתקשר לנו גם קצת לנושא של הפרק היום. הנושא שאנחנו הולכים לדבר עליו היום זה בעצם ג'וב קרפטינג, שזה מונח שאנחנו תכף נפרק אותו קצת ביחד ונבין מה הוא אומר, אבל בגדול, בגדול, ממש בהיי לבל, התאמה בין עובד או עובדת לתפקיד. אורי, אבל לפני שאנחנו ככה צוללים לנושא שלנו היום, אולי תספר טיפה על עצמך, יש לך רקע מאוד ייחודי, הייתי אומרת.
כן, אז קודם כל תודה רבה שהזמנת אותי פז. היום אני מאמן קריירה, זה אומר שאני עוזר לעובדים ולמנהלים למצוא את הדבר הגדול הבא בשבילם, או לעצב את התפקיד הנוכחי שלהם. אבל לא תמיד הייתי מאמן קריירה, בכלל לא תמיד הייתי בעולם של אנשים, הייתי יותר בעולם טכנולוגי, אני מנהל מוצר, בהשכלתי מהנדס חשמל, עבדתי בעצם גם בצבא בתור מנהל מוצר בחיל האוויר, וגם בארגונים קטנים וגדולים, תוכנה וחומרה בהייטק, וככה תוך כדי עבודתי כמנהל מוצר, החלטתי שכדי להיות מנהל מוצר טוב יותר, אני רוצה דווקא ללמוד, להגדיל את ארגז הכלים שלי במקומות שבהם הם פחות קלאסי פרודקט מנג'מנט, אלא יותר הממשק האנושי, פתרון קונפליקטים, גישור בין אנשים. לכן למדתי גישור ואימון אישי כדי להיות מנהל מוצר עם ארגז כלים גדול יותר.
אז הלכת בעצם ללמוד גישור, אחרי שהיה לך כבר ניסיון בתור מנהל מוצר. לאן זה הוביל אותך בעצם?
אז קודם כל זה שירת אותי בתפקיד שלי כמנהל מוצר, בתור מישהו שעשה קורס גישור וכל כך התלהבתי, אז גם עשיתי סטאז' בגישור, ואז למדתי אימון אישי. וב-2017 יצאנו לטיול של שנה, ככה הכרזנו על הטיול של שנה עם המשפחה. אני נשוי לדנה ואבא לשלושה בנים. ותוך כדי הטיול שלנו בעולם, גיליתי הרבה דברים, אבל שניים עיקריים. א', זה ששנה זה לא מספיק, אז הארכנו בשיטת הסלמי כל פעם עוד קצת ועוד קצת, זה כבר הגיע לשש שנים. היום אנחנו גרים בספרד. והדבר השני שגיליתי זה בעצם קריירה חדשה, גיליתי את עצמי מחדש. בעצם גיליתי שהעיסוק, התחלתי להתעסק באימון, שיצאתי ב-2017 למסע המשפחתי שלנו, כבר הייתי מאמן מוסמך ומגשר, אז התחלתי להתעסק בזה, בעצם גיליתי שהאימון, לעבוד עם אנשים באימון קריירה, מתגמל אותי, לא כספית, אלא מבחינת התגמול, מה שאני מקבל מהעבודה, מהסיפוק מהעבודה, הרגשתי שכאילו מצאתי את הזון שלי, בלי להתכוון.
ומה אתה עושה היום בעצם מגוריך בספרד?
אז זהו, אז בעצם מ-2017 אני עובד מרחוק, אז כשהגיעה הקורונה כבר היינו מוכנים אחרי שלוש שנים של טירונות של עבודה מרחוק, ומה שאני עושה היום זה 100% מהזמן שלי, אני מקדיש לעבודה עם אנשים בצמתים שהם נמצאים בקריירה, בין אם הם נמצאים במקום עבודה ולא טוב להם והם לא מבינים למה, או בין אם הם קיבלו קידום והם רוצים עזרה בהכנה לתפקיד החדש, בין אם אנשים רוצים לעשות מעברי קריירה. בעצם כל צומת קריירה שאנשים נמצאים בו מבחינתי זה, אני ממש רואה את ההזדמנות בזה, ואני נמצא שם כדי ללוות את האנשים בקפיצות מדרגה האלה.
וזה עבודה בעיקר עם מנהלי מוצר או ראשי צוותים של מנהלי מוצר? מי הלקוחות שלך היום?
שאלה מצוינת. בעיקרון אני עובד עם כל עובד ומנהל מכל תחום, אבל גיליתי עם הפרקטיקה שהעבודה עם מנהלי מוצר, מנהלי ומנהלות מוצר, היא הרבה יותר שוטפת לי, בגלל שאני מגיע מהתחום, ואני מבין ממש טוב את הכאבים של מנהל מוצר ואת הממשקים שלהם ואת האתגרים שלהם. ולכן בשבילי לאמן מנהלי מוצר זה איזשהו שילוב כזה sweet spot מבחינתי של גם עולם של הניהול מוצר ועבודה בסביבה ארגונית, וגם הקטע יותר ה-people של האימון. זאת אומרת, זה מפגש בין אימון קריירה לפיתוח מוצרים, שבסוף מתחבר ביחד לפיתוח קריירה של מנהלי מוצר או של כל מנהל אחר.
כמו למשל לפצח את המערכות יחסים, לפצח את הממשקים, את העבודה עם המנהל.
כן, כל הדברים שאמרת ועוד. אחד הדברים שאני הכי אוהב, אולי אנחנו עושים קצת ספוילר להמשך הפרק, זה לעשות חיבור בין מה שמנהל מוצר יודע לעשות כמנהל מוצר, לבין מה שאני מציע לו לעשות על עצמו. כן? כאילו להתייחס לעצמנו כמנהלי מוצר, כאל המוצר עצמו. אז אם אני יודע בתור מנהל מוצר מה זה אומר לפתח מוצר, אז אני רוצה גם לדעת לפתח את עצמי.
מעניין. אוקיי, אז אנחנו באמת לא נצלול עד כדי כך לעומק, אנחנו נתחיל רגע מנקודת ההתחלה. אנחנו רצינו לדבר היום בעצם על ג'וב קרפטינג. אוקיי, על התאמה של תפקיד לעובד או לעובדת. אז בוא נתחיל רגע מהגדרה באמת שלך למה זה בכלל אומר ג'וב קרפטינג מעבר למה שאמרתי עכשיו.
אוקיי, אז היות ואנחנו כאן מנהלי ומנהלות מוצר, אולי נתחיל ממרחב הבעיה לפני שנגיע לפתרון, כי ג'וב קרפטינג זה כבר אחד הפתרונות. אז במרחב הבעיה, מה שאני מזהה שהתפיסה הניהולית של one size fits all כבר לא מתאימה היום. היום העולם הולך לניהול פרסונלי. אני לא יכול להניח שאם יש לי אנשים שונים בצוות, שלכל אחד יש את החוזקות שלו, הדברים שבהם אותם הוא עושה הכי טוב, ואת המוטיבציות שלו, מה שמניע אותו לפעולה, ואת ההיסטוריה המקצועית שלו, ואת הסיפור האישי שלו, הפרטי, וכן הלאה וכן הלאה. בעצם לכל אחד יש מערכת הפעלה שונה, אז זה לא סביר שלכל אחד יהיה את אותו תהליך אונבורדינג, ואותו תהליך עיצוב התפקיד שלו. זאת אומרת, לא יכול להיות שלכל אחד יעבוד לפי אותו ג'וב דיסקריפשן, אלא לכל אחד יהיה בעצם איזשהו רודמפ אישי משלו. וזה בדיוק מה שג'וב קרפטינג בא ועושה. הוא אומר, המטרה שלנו בסופו של דבר, שלכל עובד ועובדת, יהיו את המשימות שבהם הם הכי טובים בהם, והם הכי מתלהבים מהם. ואז נשאלת השאלה, איך עושים את זה?
נכון, עכשיו אנחנו נכנסים לאיזשהו פריימינג של תקופה שהיא מאוד מאוד מורכבת. אנחנו מקליטים את הפרק הזה באמת בתחילתה של שנת 2024. מנהלים של מחלקות מוצר צריכים להתמודד עם הרבה מאוד מורכבויות, גם עם כאוס שמייצרת לנו המלחמה, משאבים שהם מאוד מוגבלים בלאו הכי, ועכשיו בתקופת המלחמה אולי הם מוגבלים אפילו עוד יותר. objectives או מטרות שצריך להגיע אליהן במהלך השנה, שהן בדרך כלל ברוב החברות ממה שאני מכירה היום מאוד אגרסיביות, כי אנחנו גם נמצאים באיזשהו משבר כלכלי וחברות מאוד מאוד צריכות להוכיח את עצמן ולהוכיח רווחיות. ובתוך כל הדבר הזה גם אני מניחה שכל מנהל או מנהלת שואלים את עצמם, איך אני יכול לתעל את העובדים שלי בצורה המיטבית כדי להגיע למטרות האלה? איך אני מארגנת את הצוות שלי בצורה הנכונה כדי להשיג את המטרות שאני רוצה להשיג, ואני חושבת שפה נכנס באמת הנושא של התאמה מדויקת של עובד לתפקיד.
נכון. למעשה,
איך אתה רואה את זה?
אני רואה את זה בצורה כזאת שכל מה שתיארת הוא נכון תמיד. תמיד מנהלים רוצים לנהל את הצוות שלהם בצורה טובה יותר ולהשתמש במשאבים בצורה, משאבי אנוש בצורה אפקטיבית. היום יש לזה משנה תוקף עם כל התקופה שאנחנו עוברים, בגלל לאנשים שלנו יש פחות אנרגיה ויש יותר אי ודאות, ואנחנו רוצים דווקא בזמנים האלה לעזור להם להתנהל, לנווט בתוך הסיטואציה המורכבת הזאת, בצורה שהעובדים יישארו איתנו בארגון, ושנוכל להפיק מהעובדים את המקסימום. אז דווקא היום הניהול הפרסונלי הוא אפילו עוד יותר חשוב מאשר ימי שגרה.
כן, אבל כשאני ניגשת לזה כמנהלת צוות של מנהלי מוצר, האם אני צריכה בראש מעייניי בעיניך לשים את הצרכים של הארגון ואיך אני משיגה את המטרות שלי בצורה המיטבית, או דווקא לקחת את זה לכיוון שאולי אתה ציינת של איך אני גורמת לאנשים להיות מרוצים ולשמר אותם? זה לא תמיד מתכתב אחד לאחד.
נכון, זה שני אתגרים. אנחנו כמנהלים צריכים לנהל את שני האתגרים האלה בו זמנית. גם לדאוג לרווחת העובד וגם שהוא יהיה מרוצה ומרגיש בטוח ומגשים את עצמו, וגם שהמטרות העסקיות של הארגון, שנעמוד במטרות העסקיות של הארגון כמנהלי מוצר. עכשיו, למה הרבה מנהלים חוששים מתהליך כזה שתיארתי? בגלל שזה יכול להוביל לתוכנית כבקשתך. כן, זה לא שכל עובד עושה מה שבא לו. יש פה יעדים ומטרות, ולכן הרבה מנהלים לא ניגשים בכלל לעסוק במה חשוב לעובד. זאת אומרת, אם תשאלי אותם, הם יגידו שחשוב לתת לעובד את מה שהוא טוב בו ומה שהוא מתלהב לעשות, אבל בפועל מתעדפים את היעדים העסקיים במקום הראשון. ואני מציע שיטה הפוכה, אני מציע דווקא להתמקד במיוחד היום במשאב האנושי, ואם אנחנו נדאג שהעובדים שלנו מגיעים לעבודה ומרגישים בה בטוחים, ושהם עושים את מה שהם אוהבים, ושהם מרגישים שהם משפיעים, והם מביאים לידי ביטוי את מערכת ההפעלה שלהם, by definition, הפרודקטיביטי תעלה, האינגייג'מנט שלהם יעלה, העמידה ביעדים העסקיים תעלה.
וכשאתה מדבר על מערכת הפעלה, אתה יכול רגע לפרט לי את זה? מה זה אומר מערכת הפעלה?
כן, מערכת הפעלה, כשאני מסתכל על מערכת הפעלה של אדם, אני רואה שם כמה דברים. אחד, כוכב הצפון שלו. מה המצפן של בן אדם? כן, למה הוא קם בבוקר לעשות את מה שהוא עושה. וזה דרך אגב השלב
ומה
הראשון.
המוטיבציה שלו? מה הוא רוצה
זה
להשיג?
פחות המוטיבציה, זה יותר הכוכב הצפון הערכי, אם אפשר להגיד, של למה בכלל אני עושה את מה שאני עושה. למה אני נמצא בתפקיד הזה, למה אני עובד בחברה הזאת, למה אני בתעשייה הזאת. זו שאלה שלדעתי כל עובד יכול לעצור רגע ולשאול את עצמו, למה אני כאן. זה לא, זה שאלה שהיא המצפן שלנו.
אני חושבת שבמובן מסוים גם משברים מהסוג שחווינו עכשיו טיפה יכולים להזיז את זה, נכון?
כן, נכון. המשבר הנוכחי יכול להזיז את במיוחד מי שעובר את התקופה הנוכחית בצורה של משבר אישי קשה, אז זה יכול להשפיע על כוכב הצפון, זה יכול להשפיע על למה אני פה. אבל כשאני מסתכל על מערכת הפעלה, אני קודם כל שואל, למה אני עושה את מה שאני עושה? לפני הפיצ'רים של מערכת ההפעלה, אני שואל מה היא בכלל באה לעשות. אוקיי?
כן, אז, אבל אני כמנהלת צוות לא צריכה להניח שאם חשבתי שאני יודעת את זה עד לפני 3-4 חודשים, אז זה עדיין נכון.
נכון, שווה לבדוק את זה מדי פעם, ולעדכן את כוכב הצפון. אחרי שאנחנו מבינים מה כוכב הצפון, אז רגע, אז אולי ניתן דוגמה לכוכב צפון, כי זה בעצם קצת כללי.
נכון, טיפה אמורפי.
אוקיי, אז בוא ניקח דוגמה כדי לעשות את זה פחות אמורפי. נניח פז, את מנהלת מוצר. נניח שבצוות שלך יש עוד אנשים שמנהלי מוצר. אתם מגיעים בבוקר לעשות את העבודה, כל אחד מגיע מאיזשהו מקום אחר, כל אחד עושה את העבודה מסיבה אחרת. יש מי שיבוא לעבודה ויגיד, אני רוצה להשפיע על העולם לטובה, והדרך שלי לעשות את זה על ידי ניהול מוצר בצוות הזה, בחברה הזאת. ומישהו אחר יבוא ויגיד, מה שמניע אותי בחיים זה לא להשפיע על העולם לטובה, אלא לעשות, לפתור בעיות מורכבות.
מורכבות.
כן?
זה מה
והדרך
שאני
של...
הייתי אומרת, נניח.
זה מה
אני
ש...
הייתי אומרת לך שאני אוהבת לפתור, לפצל בעיות מורכבות.
יפה.
זה שלי.
זאת אומרת שכל מקום שבו את מזהה הזדמנות לפתרון בעיות מורכבות, זה מקום שאת רוצה להיות בו. ולכן העבודה שלך בתור מנהלת מוצר, היא רוצה, שוב, ברמת מערכת ההפעלה שלך, היא מיועדת להגשים לך את הפאשן הזה של לפתור בעיות מורכבות, אוקיי? קחי מישהי אחרת בצוות שלך, שפתרון בעיות מורכבות לא מעניין אותה, מעניין אותה רק חזון עתיד יפה יותר. היא מבחינתה רוצה שמישהו אחר יפתור את הבעיות, והיא תדבר על החזון של המוצר, או על הסטורי טלינג של
לבנות
המוצר.
איזשהו ויז'ן, זאת אומרת היא נורא טובה ורוצה לפתור איזשהו ויז'ן, נורא
בדיוק.
אסטרטגיה מוצרית.
בדיוק. אז בעצם כל אחד עושה את התפקיד מתוך איזשהו why, מתוך למה אחד גדול שהוא כבר ייחודי בין אדם לאדם. אבל זאת רק נקודת ההתחלה. בהמשך, במערכת ההפעלה, אנחנו מזהים קודם כל במה אנחנו טובים במיוחד. כן, מה בשפה שלנו זה אומר מה החוזקות שלי. אבל בגדול זה אומר במה אני טוב, ולא רק במה אני טוב, מה אני עושה בצורה יותר טובה מדברים אחרים שאני עושה, מה אני עושה בזמן שאני עושה אותם, הזמן עובר לי בלי שאני מרגיש, ויותר מזה, אם אני אעשה משהו שהוא סביב, אם אני אעשה פעולה שהיא סביב אזור החוזקות שלי, לאורך זמן אני לא אתעייף מלעשות אותה, להפך, אני אפילו אטען ביותר אנרגיה בגלל שעשיתי אותה.
אבל זה לא קצת לשים בצד את המקומות שבהם אני צריכה להתפתח?
אז אנחנו לא מזניחים את המקומות שאת רוצה להתפתח, או בוא נגיד, נקרא לזה החולשות. כן, לפעמים אומרים, רגע, אבל מה עם החולשות? אי אפשר להתעלם מהחולשות. אז
נכון.
אנחנו לא מתעלמים מהחולשות, אנחנו ממקדים את רוב האנרגיה שלנו בעבודה סביב החוזקות. איך אנחנו יודעים מה החוזקות? אז יש שאלונים קצרים ופשוטים אונליין שאפשר למלא ו... לקבל רשימה של חוזקות, ואז אנחנו יודעים סביב איזה אזורים אנחנו רוצים למקד את האנרגיה שלנו.
אתה מתכוון לשאלוני אישיות, זאת אומרת דברים שהם יותר חוזקות במובן האישי, או ממש דברים שהם בניהול מוצר?
יש שאלוני אבחון של חוזקות מכל מיני מקורות. אני עובד עם שאלון חוזקות של חברת גלופ, שבעצם זה שאלון שממפה את החוזקות שלנו ב... לא למנהלי מוצר ספציפית, אבל לעולם הקריירה ספציפית. זאת אומרת, זה לא חוזקות של כלליות, של לייפסטייל או משהו כזה. זה חוזקות בעולם הקריירה.
טוב, אז אני אצטרך ממך קישור ושנוסיף אותו בפרק.
נוסיף קישור לפרק.
נכון.
ומה שאמרנו קודם זה שאנחנו רוצים למקד את האנרגיה שלנו בעבודה סביב החוזקות שלנו, ואנחנו לא רוצים להזניח את החולשות או את הדברים שאנחנו פחות טובים בהם, בצורה כזאת היא שאנחנו כן נתייחס לחולשות שלנו ולבליינד ספוטים שלנו בצורה המינימלית כדי שהם לא יפריעו לנו.
שהם לא יפריעו לנו, אבל גם שאולי נוכל באיזשהו מובן לתעל אותם לטובתנו.
תראי, גישת החוזקות אומרת כזה דבר, במקום לקחת את מה שאת לא טובה בו ולהשקיע שם הרבה אנרגיה כדי שהיא תהיה טובה בו, תקחי את הדברים שאת טובה בהם ותשקיעי שם הרבה אנרגיה כדי שהיא תהיה מצוינת.
אוקיי, אנחנו חייבים איכשהו לשפוך את זה לתוך איזושהי דוגמה, או משהו שיעזור, נראה לי, להבין למה אתה מתכוון כשאתה אומר לנצל את החוזקות שלי.
אני אתן לך דוגמה לרגע, בואי נפתח סוגריים, למשהו שהוא לא מעולם ניהול המוצר, אבל דווקא מעולם הספורט, שיש שם הרבה דוגמאות מעניינות. ניקח את חובט הגולף מספר אחד בעולם, טייגר
אל
וודס.
תבקש ממני להגיד לך מי זה.
קוראים לו טייגר וודס, הוא
אוקיי.
חובט הגולף מספר אחד בעולם. והוא באמת יודע לדייק את הכדור לתוך החור בצורה הכי טובה שיש מכל בן אדם אחר, וזה מה שעושה אותו לחובט מספר אחד. במהלך העבודה עם המאמן האישי שלו, הם זיהו שהוא ממש לא טוב בלהוציא כדורים מהחול. כדורים לפעמים נתקעים בחול, ושם הוא לא מספר אחד בעולם. יש שם הרבה מאוד אנשים שעושים את זה יותר טוב ממנו. אם הוא היה משקיע את האימונים שלו בלשפר, הוא היה, אני חושב, מקום 60 בעולם. לא יודע איך מודדים את זה, אבל זה הסיפור שאני קראתי. הוא מקום 60 בעולם, יש 60 אנשים יותר טובים ממנו בלהוציא כדור מהחול. אם הוא היה משקיע את האנרגיה שלו בלהפוך להיות מספר 1 בלהוציא כדורים מהחול, הוא היה מזניח את הכישרון מספר 1 שלו, שזה להכניס כדורים על הדשא, לתוך החור. אז מה שהוא עשה, הוא הלך והוא הבין שהדבר הזה יכול לפגוע לו במיקום שלו כמספר 1, והוא הלך והתאמן על להוציא את הכדורים מהחול כדי שהוא יהיה 30 בעולם, לא 60 בעולם.
אוקיי, הוא שם לעצמו יעד יותר ריאלי.
הוא פשוט שיפר במעט את מה שהוא לא טוב בו כדי להמשיך ולעשות את הדבר שהוא הכי טוב בו בצורה הטובה ביותר בעולם.
זאת אומרת, מה שאתה מתאר פה כרגע זה איזשהו בלנס, נכון? ללמוד לעשות את האיזון בין הדברים שאני צריכה לשפר לבין ההשקעה שאני עושה בחוזקות שלי.
נכון, והאיזון הזה אומר, תשקיע, אני רוצה להגיד במרכאות, את המינימום האפשרי כדי שהחולשה לא תהפוך לך למכשול.
אוקיי, אז בואו ניקח את זה רגע ב-user journey של עובד בחברה. יש לנו, נתחיל מהשלב הראשון, את שלב הגיוס. אוקיי, שבשלב הזה יש לנו שני צדדים, יש לנו את המנהלת המגייסת שרוצה להתאים את הבן אדם הטוב ביותר למשרה, ויש לנו את המועמדים שרוצים למצוא את המשרה המתאימה ביותר עבורם. איך אתה מציע לכל אחד מהצדדים לעשות את הג'וב קרפטינג בצורה המיטבית כדי באמת להגיע להצלחה הכי טובה שאפשר?
אוקיי, אז ממש תכף נדבר על ג'וב קרפטינג. בזמן הגיוס אנחנו מדברים על בעצם היכולת שלי כמנהל מגייס לבחור את העובד המתאים ביותר לתפקיד. זאת המטרה בגיוס. ומהמפגשים שלי עם מנהלים מגייסים, מה שראיתי זה שהיכולת שלהם למיין את המועמדים לפי יכולות מקצועיות היא יחסית יכולת מאוד גבוהה. אם אני עכשיו מגייס מנהל מוצר, אם אני בתחום של B2C, אז אני אבדוק מה הוא יודע לעשות, איזה מוצר הוא ניהל ב-B2C, ואם אני רוצה, אם יש לי מוצר בתחום הסייבר, אז אני יכול לבחון מה הידיעות של המועמד או המועמדת בתחום הסייבר, ואני יכול די בקלות לשאול שאלות ולהבין איפה הוא עומד.
כן, אתה לא צריך להתאמץ על זה הרבה.
נכון,
נכון.
כי למה אני יודע את זה? כי כמנהל, כי בדרך כלל אני מכיר את התחום, עשיתי את זה בעצמי. אם אני אגייס מישהו שעשה user research, יש סיכוי טוב שאני עשיתי בעבר user research, אני יודע לשאול את השאלות הנכונות, ואני גם די מהר יודע להגיד אם הוא באמת עשה את זה ומבין בתחום, או שהוא רק שמע את המושג, נכון?
או שהוא סתם כתב את זה בקורות חיים, כן.
או שהוא סתם כתב את זה בקורות חיים. מה שאני לא יודע כל כך טוב לעשות כמנהל, זה למיין את המועמדים לפי תכונות אישיות, לפי מה שדיברנו קודם, חוזקות לדוגמה, או מוטיבציות. ופה הרבה פעמים ההחלטה מתקבלת על פי אינטואיציה וגאט פילינג.
נכון, אנחנו מקבלים איזשהו פילינג כזה של האם הבן אדם שיושב מולנו מתאים או לא מתאים נקרא לזה לסטינג, למה שהמשרה הזאת מביאה איתה, שזה גם האנשים שנמצאים בעבודה איתם וגם התרבות הארגונית שאנחנו עובדים
נכון,
בתוכה.
פה נכנס התאמה לתרבות ארגונית, אבל בגדול כל המנהלים המגייסים שתשאלי אותם, הם יגידו, כן, אני גם בודק יכולות מקצועיות וגם בודק יכולות אישיותיות, אני תמיד עושה שיחה אישית פרטית עם המועמד או המועמדת, ובמטרה לעמוד על התכונות אישיות שלו, אבל אף פעם לא עובדים עם דאטה מסודר, עם שאלוני אישיות שאנחנו הולכים לנתח ולנבא בצורה יותר עם סיכוי גבוה לבחירה נכונה בין המועמד לבין התפקיד.
אולי גם בצורה שהיא יותר סטנדרט, כאילו משהו שאנחנו יכולים לייצר איזשהו רף אחיד בין המועמדים והמועמדות שיש לנו, ולנסות לבחון אותם על איזשהו רף שווה.
אני פחות מחפש את הרף השווה, אני יותר מחפש את ההתאמה בין המועמד לבין התפקיד. זאת אומרת שאפשר לקחת גם תפקיד, תחשבי על זה, אני לוקח עכשיו תפקיד outbound product manager או inbound product manager. אפשר באינטואיציה, וגם לזה בנינו שאלון שמאפיין את התפקיד, איזה תכונות, איזה qualities, איזה דברים יבואו לידי ביטוי בתפקיד כזה. אז אני יכול להניח שבתפקיד outbound הייתי רוצה להביא מישהו שמה שיבוא לידי ביטוי זה תקשורת, נכון, ולהעביר מסר. וממשקים עם גופים מחוץ לארגון, נכון?
כן, אולי עבודה שהיא יותר מותאמת, נגיד כמו לדעת לראיין, או לדעת לשאול שאלות, או הקשבה.
נכון, בדיוק. אבל בעוד שבאינבאונד יכול להיות שאנחנו נחפש דברים אחרים. אנחנו נחפש אולי יותר יכולת טכנית, גם יכולת העברת מסרים, אבל אולי בתוך הארגון, נניח אינבאונד שעושה user story, גם הוא צריך לעמוד בפני קהל ולהעביר איזשהו מסר.
אבל אולי המסרים שהוא צריך להעביר הם יותר מסרים כתובים, ואז הוא צריך לדעת להתנסח בצורה יותר מדויקת בכתב.
נכון. נכון. עכשיו, כל מה שאמרתי לך, לא חידשנו כלום, נכון? זאת אומרת, כל
נכון.
מנהל מגייס יגיד, ברור שלאינבאונד ולאוטבאונד יש צרכים שונים. אבל לאורך כל מחזור חיי העובד, מהרגע שמגייסים אותו, שמאתרים אותו ומגייסים אותו דרך העבודה שלו, אנחנו היינו רוצים לקבל החלטות יותר מדויקות, שמתאימות בין המועמד לבין התפקיד, שזה לא רק אינטואיציה. זאת אומרת, ויש כלים שעושים את זה. אז מצד אחד אמרנו, אנחנו ממדלים את התפקיד, איזה qualities נחוצים לתפקיד מסוים, ואנחנו מעבירים את המועמד שאלונים לאבחון אישיות של חוזקות, של מוטיבציות, לא משנה איזה אבחון, אבל שהוא מייצר לנו דאטה, ואת הדאטה הזה אנחנו יכולים להשוות לדרישות התפקיד.
איך אנחנו עושים את ההשוואה הזאת? תיתן לי דוגמה.
אוקיי, לדוגמה, אם ניקח מועמד שמגיע לתפקיד מסוים, הוא מתמודד על תפקיד מסוים, הוא עוד לא הגיע לראיון אפילו, אוקיי? לפני זה הייתי רוצה, לפני שהוא מגיע לראיון, הייתי רוצה לדעת עליו כל מיני דברים אישיותיים. לדוגמה, מה המוטיבציות שלו. אז אני יודע שהמוטיבציה של אותו בן אדם, נניח נתתי לו שאלון, וקיבלתי את האאוטפוט של השאלון, ושם אני רואה שהמוטיבציה שלו היא פתרון בעיות. הנה, המוטיבציה שלך.
כן, פתרון בעיות מורכבות. בוא ניקח באמת את המוטיבציה שלי.
ודרך אגב, מוטיבציה זה לא דבר שהוא חד-מימדי, זה לא רק פתרון בעיות, מוטיבציות זה עולם שלם, בעצם אנחנו יכולים לדבר על, זה לא מוטיבציה, יש לי מוטיבציה לבוא לעבודה או אין לי מוטיבציה לבוא לעבודה. אני יכול לדבר על...
זה יכול להשתנות על בסיס יומיומי ואפילו שעתי. ראיתי משהו בחדשות שעשה אותי עצובה ואין לי יותר מוטיבציה לעבוד היום, כן? זה לא בדיוק הרמה הזאת שאנחנו
זה
מדברים
לא
עליה.
דיכוטומי, זה לא אפס או אחד, זה באיזה מוטיבציות בסוף זה מה שמניע אותי לפעול, מה שמניע אותי ממחשבה לפעולה.
הדלק שמזין אותי.
הדלק שמניע אותי בדיוק. אז יכול להיות שזה יהיה גם פתרון בעיות וגם יצירתיות וגם מצוינות. ויכול להיות שעוד דברים. בסדר? בדרך כלל אנחנו מסתכלים על חמישה.
אוקיי, אז הבנו שהמוטיבציה שלי היא פתרון בעיות מורכבות. איך אתה יודע לעשות את ההתאמה להאם זה נכון למשרה שעכשיו אני מועמדת אליה, או שזה לא נכון? אגב, זה לא רק למשרה שאני מועמדת אליה, זה יכול להיות גם שהמנהלת שלי רוצה לעשות עכשיו איזשהו ריאורג בצוות, והיא רוצה להתאים אנשים לתפקידים בצורה יותר נכונה. איך היא יכולה לדעת שזה שיש לי מוטיבציה של פתרון בעיות מורכבות מתאים לפוזיציה הספציפית הזאת.
יפה, אז אם אני יודע שלך יש את המוטיבציה של פתרון בעיות, ובתפקיד שאליו את מיועדת, אין את המרכיב הזה, לא נדרשת יכולת כזאת, או שלחילופין נדרשת יכולת כזאת, ואני רוצה לבדוק עד כמה הדבר הזה בא לידי ביטוי, עד כמה את מממשת את היכולת של פתרון בעיות. אז אני אוכל לנווט את השיחה בזמן הגיוס, שתוכל לאמת אותך, ניתן לך להתעמת עם האתגר של פתרון בעיות. תחשבי שבתפקיד אין פתרון בעיות, אין אלמנט של פתרון בעיות, הכל יותר ידוע וברור, מה שבדרך כלל בפרודקט מנג'מנט אין.
נכון, אבל בוא נגיד שהוספנו לזה את המרכיב של הבעיות מורכבות. אז נגיד שיש בעיות שהן יותר מורכבות מאחרות.
את יודעת מה? בוא ניקח דוגמה כזאת שיש אלמנט של פתרון בעיות, אבל את עובדת עם עוד מישהו בארגון והוא זה שפותר את הבעיות. נניח את עובדת צמוד עם
אוקיי.
הארכיטקט הראשי בחברה, והוא זה שפותר את הבעיות, ואת רק מקבלת את הפתרון וצריכה לדלבר את זה לפיתוח.
נכון, אז אולי זה משהו שאני אוהבת לעשות, אבל זה לא משהו שביום-יום אני באמת מתרגלת.
בדיוק. עכשיו, אם אני לוקח אותך פז כמועמדת, ואני יודע שהפאשן שלך זה לפתור בעיות מורכבות, ובתפקיד הזה ובסיטואציה הארגונית שאליה את מיועדת, מישהו אחר הולך לעשות את זה בשבילך. אם אני יודע את זה מראש, אני כבר יכול לסמן, לזהות פה איזשהו דגל אדום, בכמה את תהיי מסופקת מהתפקיד. כי את תרצי לפתור בעיות, וכשמישהו אחר יפתור את זה בשבילך, את תהיי מתוסכלת. כי את לא מביאה
נכון.
לידי ביטוי את המניע שלך. עכשיו בוא ניקח מישהו שנניח שיש לך פתרון בעיות וגם השפעה. השפעה, היכולת להשפיע, זה גם כן מניע בפני עצמו. אם אני אשים אותך בתפקיד שבו מישהו אחר פותר את הבעיות, ואת מרגישה שאת גם לא עושה את מה שאת טובה בו, ואת גם לא משפיעה על המוצר שאותו את מנהלת, אז התסכול שלך עוד יותר יגבר. בסדר? אז בגלל זה אנחנו רוצים לדעת, לא כ-go no go, אנחנו לא בהכרח מסתכלים על המוטיבציות ועל התפקיד, ואנחנו אומרים, טוב, אני לא רוצה להיפגש איתו, עם המועמד. אני רוצה להיפגש עם המועמד, אבל יש לי הרבה יותר דאטה שמכין אותי לקראת הבחינה של ההתאמה שלו לתפקיד.
זאת אומרת שעם התוצאות של השאלוני אישיות האלה שביקשנו מראש מהמועמד למלא, אנחנו יושבים בריאיון וזה נותן לנו כלים לבחון או לשאול אותו שאלות שהן כאלה יובילו אותנו להבנה יותר מעמיקה של מה המוטיבציות שלו ומה הוא רוצה ומה הוא עושה היום ומה הוא פחות עושה היום ואיך כל הדבר הזה מתחבר בעצם לתפקיד שאליו אנחנו מייעדים אותו.
בדיוק.
כן, אוקיי, אז זה תהליך, אז זה תהליך שנשמע לי מאוד מאוד אינטואיטיבי והגיוני. אני אשאל אותך אולי שאלה טיפה מאתגרת. למה לא כולם עושים את זה? זה נשמע כאילו נורא טריוויאלי.
אני חושב שהרבה אנשים פשוט, א', לא מכירים את הכלים האלה. הרבה אנשים לא מודעים לזה שאפשר לעשות אבחונים ברמה כזאת. אבחון זה נשמע משהו מאוד כבד, אבל בסוף
נכון.
זה שאלון של 15 דקות שאני מקבל דאטה מאוד מאוד רלוונטי למועמד, והדאטה הזה הוא גם ממשיך איתי אחרי הגיוס, כן? נניח שגייסתי אותך כעובדת לתפקיד מסוים. אני כבר יודע עלייך, אפילו בשלב האונבורדינג, עוד לפני שאת נותנת תפוקות, אני יודע להתאים לך את תהליך האונבורדינג לפי היכולות שלך. לדוגמה, לפי החוזקות שלך ולפי המוטיבציות שלך. לדוגמה, אם מה שמניע אותך לפעול זה למידה, את מאוד מאוד אוהבת ללמוד, אז אני אבנה לך תוכנית אונבורדינג כזאת שבה את יושבת ולומדת חומר חדש, אפילו לומדת לבד, נניח נזהה שאת אוהבת ללמוד לבד, אז נבנה את התוכנית בצורה כזאת שתאפשר לך להשתמש במוטיבציה הזאת.
ולעומת זאת, אם מישהו שנגיד אנחנו רואים שרמת התקשורת או המוטיבציה שלו זה לדבר עם אנשים ולעבוד עם אנשים, אנחנו יכולים אולי לעשות לו אונבורדינג שיותר מותאם לפגישות אחד על אחד מאשר לסלף לרנינג.
בדיוק, מדויק. נניח למוטיבציה הזאת קוראים מוטיבציה של התחברות, התחברות לאנשים. אז כנראה שאם אני אגייס מישהו שיש לו את המוטיבציה של ההתחברות לאנשים, דבר ראשון שאני אעשה, אני אצמיד לו באדי, נכון?
כן, נכון, נצמיד לו בן אדם, מישהו ילווה אותו.
בדיוק, כי זה מה שמניע אותו, הוא אוהב להתחבר לאנשים, ואולי אפילו יותר מאחד, כאילו פר נושא.
אתה חושב שזה משהו שהוא ישים לצורך העניין גם בחברות שהן גדולות, בסקייל גדול, לייצר כזאת התאמה גם בין מועמד לתפקיד, אבל גם בין, נגיד, האופן שבו אני בונה את החפיפה לעובדת חדשה, או חפיפה לעובדת קיימת לתפקיד חדש?
אני הייתי רוצה להגיד שאפילו הסקייל לא משנה, כי בסוף כל אדם הוא עולם ומלואו, והוא מגיע עם איזשהו ציפיות לתפקיד, והוא מגיע עם הדברים שהוא טוב בהם, והדברים שהוא רוצה להתעסק בהם, ואם הוא לא יקבל את מה שהוא מחפש, אז הוא יחפש את זה במקום אחר. לא משנה אם הצוות הוא של 10 עובדים או של 100 עובדים של בארגון, כן? מצד שני, אני אומר שדווקא הארגונים קטנים, אם ניקח ארגון של פרודקט מנג'מנט, הוא בדרך כלל, הוא לא בדרך כלל, הוא תמיד יותר קטן נניח מארגון ה-R&D.
נכון.
נכון? אז אם יש לי נניח צוות של 5 מנהלי מוצר על 60 מפתחים בפיתוח, אז דווקא שיש לי 5 אנשים והמשאבים שלי הם מאוד מוגבלים, אז שם הניהול הפרסונלי הוא אפילו עוד יותר חשוב מאשר ניהול של 60 אנשים. אז זה שתי גישות. בסוף הניהול הפרסונלי הוא נותן רווחים גם לעובד וגם לארגון.
כן, ואיזה נקודה בזמן לצורך העניין היית ממליץ למנהלת צוות לדגום את העובדים מחדש על המוטיבציות שלהם, על הדברים שמניעים אותם, על כוכב הצפון שלהם?
אוקיי, אז תראה, אני עובד עם מערכת שנקראת קלארו, כלומר מערכת שפיתחו בקלארו, שהיא לא מערכת רק של אבחון של מוטיבציות, היא בעצם מערכת שנותנת למנהל פלטפורמה, איזשהו דשבורד שבו הוא רואה את כל הצוות שלו, וממש מציעה לעובד מהלכים ניהוליים שמבוססים על המוטיבציות של כל עובד ועובד.
אבל איך אתה יודע מה המוטיבציות שלהם לאורך זמן? מישהי שעובדת איתי עכשיו 5 שנים.
אז זו שאלה מצוינת, אז איך זה עובד? יש בהתחלה את השלב הראשון שבו אני נותן לעובד לעשות שאלון, לעובד או למועמד לעשות שאלון לאבחון המוטיבציות. אבל כמו שאמרנו, המוטיבציות יכולות להשתנות עם הזמן ועם הקונטקסט ועם הגיל, נכון?
נכון.
אז בעצם מה שהמערכת עושה, היא דוגמת את העובדים באיזושהי שאלה פעם בשבוע באימייל, ועל ידי תשובה על השאלה הזאת, המערכת מעדכנת את רמת המוטיבציה או רמת האנרגיה שיש לעובד בכל מוטיבציה ומוטיבציה. עכשיו, אם אני כמנהל מניע מהלכים מול העובדים, מהלכים שאני יוזם או מהלכים שהמערכת מציעה לי, אני מניע מהלכים כדי לשפר את הביצועים של העובדים סביב המוטיבציות שלהם.
מה המוטיבציה של עובד למלא כזה דבר בצורה שהיא אותנטית?
המוטיבציות שלו להכיר את המוטיבציות שלו היא קורית ברגע שקודם כל רואים אותו, כן? הארגון רואה אותו והוא אומר לו, אנחנו רוצים שאתה ואנחנו נכיר את המוטיבציות שלך כדי להתאים את התפקיד בצורה המיטבית. הוא רואה המשימות שיושבות לו על השולחן זה משימות שמתאימות לו. בוא נדבר רגע על ג'וב קרפטינג, כי זה בדיוק זה. ג'וב קרפטינג זה היכולת שלנו להתאים את המשימות לחוזקות ולמוטיבציות של העובד. אז איך זה נעשה? אמרנו זה מתחיל מכוכב הצפון, כן? למה אני עושה את מה שאני עושה? אבל בפרקטיקה, בסוף מה שאני עושה, אני לוקח את המשימות שלי, ואני בודק עד כמה הן מתאימות לי. מה זה מתאימות לי? עד כמה הן יושבות על הדברים שאני טוב בהם במיוחד. עד כמה הן נותנות לי ביטוי, נותנות לי לבטא את המניעים שלי, את המוטיבציות שלי. עכשיו, יכול להיות שיש משימות שכן, ויכול להיות שמשימות שלא. אז מה עושים עם משימות שלא מתאימות לי? או שאני מעביר אותם למישהו אחר, עושה דלגציה, או שאני פשוט לוקח את המשימה ועושה אותה אחרת. אקח דוגמה. לדוגמה, תני לי משימה נפוצה שיש לך בעולם שלך כמנהלת מוצר.
כתיבת דרישות לפיצ'ר חדש.
יפה. אז כל מנהל מוצר צריך לדעת לכתוב את הדרישות לפיצ'ר חדש ואחר כך להעביר אותו לפיתוח, נכון?
נכון.
אם אני לוקח עובד אחד ואני מבין שהחוזקות שלו והמניעים שלו זה יותר סביב הטכני, סביב הדיוק של הפרטים, סביב הדאטה, אוקיי? אז הדרך שבה הוא יעשה את המשימה הזאת של כתיבת דרישות לפיצ'ר חדש, היא תהיה במשקפיים האלה. כן, הוא ישקיע את האנרגיה בביטס אנד בייטס ובדרישות הטכניות, והוא יושב עם האנשים הנכונים כדי לקבל את הפרטים, פרטי הפרטים, כדי להגדיר את הפיצ'ר כמו שצריך. בדרך כלל לעובד כזה יכול להיות שתהיה גם מניע של סדר וניקיון, כן, שהכל יהיה מסודר וברור ודיטיילד. מצד שני, יבוא עובד אחר שמה שמניע אותו זה דווקא החזון והתקשורת איך הוא מביע את הדברים. אז הוא דווקא ישקיע את האנרגיה שלו במצגת, באיך להציג.
בקונטקסט, בביזנס קונטקסט, בלמה אנחנו עושים את מה שאנחנו
בדיוק,
עושים.
ולמה אנחנו עושים את זה, והוא יחשוב מי הקהל שיושב ביוזר סטורי, ואיזה שאלות הוא ישאל, ואיך כדאי להעביר את זה בצורה המיטבית. אוקיי? אז כל אחד יכול לגשת לאותה משימה בדרך אחרת, כתלות במה שמניע אותו.
ואז בעצם אני כעובדת אומרת לעצמי, אוקיי, יש משימות שאני יודעת להתאים בצורה מאוד ישירה למוטיבציות שלי. זאת אומרת, יש דברים שאני יכולה להגיד לך, זה ברור ששם אני מאוד חזקה, אני מאוד טובה, זה מניע אותי, אני אוהבת לעשות את זה. ויש משימות שאולי פחות, או שאני חלשה בהן, ואז אתה אומר, או שאני מעבירה את זה למישהו אחר, או שאני משקיעה, ניקח את דוגמת טייגר וודס, שאני משקיעה בעצם to some extent כדי להשתפר בהם, אבל אני לא משקיעה בהם עכשיו את מרב הזמן שלי, או שאני אומרת, אני ניגשת לזה בדרך אחרת, שזה בדרך החוזקות שלי.
בדיוק, בדיוק. סיכמת את זה יפה. ויש עוד מרכיב, שעם מי אני מבצע את המשימות. זה גם כן חלק מהג'וב קרפטינג. יכול להיות שאני אזהה שמה שמניע אותי באמת זה להבין את הדברים בצורה כאילו הכי טכנית שאפשר. אז אני אעבוד, אני פשוט אזום פגישות עם ה-CTO לדוגמה, כדי להבין ממנו את הפרטי הפרטים הטכניים. אבל אם מה שמניע אותי זה עבודת צוות, אז אני אזום weekly עם עוד שלושה אנשים בארגון שקשורים למוצר, לפרויקט, ואני אעשה איתם brainstorming ועבודה משותפת ביחד. זאת אומרת, אני יכול לעצב את התפקיד שלי בצורה כזאת שתתאים יותר לעבודה עם אנשים, אם זה מה שמניע אותי.
כן. אוקיי, אז אורי, אנחנו טיפה לקראת סיום. ובדרך כלל במוצרלה יש לנו טיפ למנהלי מוצר. זה פינה קבועה שיש לנו בסוף הפרק שאתה נותן איזשהו טיפ. עכשיו, אני רואה פה איזשהו סגווי מאוד מאוד טוב אחרי שדיברנו ככה על איך אנחנו מתאימים את הצוותים ואת האנשים ואיך אנחנו מגייסים את האנשים הנכונים למשרה מסוימת. וסיימת ממש עכשיו ב... איך אני מעצבת את העבודה שלי ואת המשימות שלי ככה שיתאימו ויתכתבו עם המוטיבציות שלי. אז זה ככה מוביל אותנו לטיפ למנהלי מוצר שאתה הכנת לפרק הזה. נראה לי עשית עליו ספוילר בהתחלה, אז אנחנו נצלול לשם.
אז כן, אז בוא נצלול לתוך הספוילר. אנחנו מנהלי ומנהלות מוצר, וזה אומר שאנחנו יודעים איך להגדיר מוצרים ולהעביר אותם לפיתוח. ואנחנו לא מצפים מאף מנהל מוצר שיעבוד על מוצר שאין לו את הפרודקט מרקט פיט. ואנחנו לא מצפים מנהל מוצר שיגדיר דרישות מוצר בלי שהוא מבין מה המטרות העסקיות. ולכל מנהל מוצר צריך להיות רודמפ למוצר, נכון?
נכון.
ואני אומר, בואו נתחיל להתייחס לעצמנו כאל מוצר. אנחנו המוצר הכי חשוב, ואם כשאנחנו מפתחים מוצר, כשאנחנו מגדירים, באים להגדיר מוצר, אנחנו רוצים product market fit, אז אנחנו רוצים גם שיהיה לנו person job fit. אנחנו רוצים לוודא שיש התאמה ביני לבין התפקיד והסביבה הארגונית שבה אני עובד. אם אני הולך ועושה בתור מנהל מוצר מיפוי פערים, כדי לעשות רודמפ שיסגור את הפער שיש במוצר, אז אני רוצה למפות גם את הפערים שיש לי כעובד, כאדם, בקריירה שלי. כן? איזה דברים הם מבחינתי פערים שאני רוצה לסגור? איזה דברים לא מקבלים מענה היום בתפקידי כמנהל מוצר?
וזה נכון מבחינתך לכל שלב, נכון? גם אם אני עכשיו עובדת במקום מסוים ומחפשת את התפקיד הבא שלי בתוך הארגון או מחוץ לארגון, וגם אם אני לא עלינו פוטרתי לאחרונה, ועכשיו אני מחפשת עבודה ואני רוצה אולי למצוא את הדבר הנכון עבורי.
נכון, אז מה אני אעשה? אני רוצה לחפש מה הדבר הנכון עבורי, מה התפקיד הבא. אז אני רוצה לעצור ולשאול מה הפערים, איזה דברים לא, אני לא מקבל עליהם מענה. לדוגמה, בוא ניקח דוגמה, אוטונומיה. אוקיי, אז אם אני מרגיש שאין לי אוטונומיה, אז זה פיצ'ר שאני רוצה לפתח בקריירה שלי. כמו שאני מפתח פיצ'ר למוצר. אז אני אגיד, אוקיי, אם אני רוצה לפתח אוטונומיה, אז יש כל מיני דרכים לעשות את זה. אז זה כל מיני דרכים שאני יכול להגביר את רמת האוטונומיה שלי בתפקיד. ובסוף, את יודעת, כמנהלי מוצר, אם היה לנו זמן בלתי מוגבל ותקציב בלתי מוגבל, אז היינו עושים את הכל. הכל מהכל בזמן קצר. אבל היות וזה לא המצב, אז מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו צריכים לתעדף תמיד.
אנחנו מאוד לא טובים בלתעדף לעצמנו, בגלל זה כולנו נורא עמוסים.
נכון, זה נושא לפרק אחר של פרודקטיביות.
נכון.
אבל בסוף יוצא לנו רודמפ. מה זה רודמפ? רודמפ זה בעצם אילוץ שאין לנו תקציב ומשאבים לעשות הכל ביום אחד, אז אנחנו פורסים את זה על ציר הזמן. אותו דבר בדיוק, זה הטיפ שלי למנהלי מוצר, אתם חייבים שיהיה לכם רודמפ לעצמכם. בדיוק כמו שיש רודמפ למוצר שלכם, אתם צריכים שיהיה לכם רודמפ קריירה לעצמכם, שאומר מי אני ב-Q1, מי אני ב-Q2, לאן אני רוצה להגיע בסוף השנה, ואיזה פיצ'רים אני הולך להוסיף לקריירה שלי כדי שיביאו אותי למיילסטון שאני קובע מראש.
איזה מהמם, איזה אנלוגיה יפה. אהבתי. נהדר. אורי ברון, תודה רבה 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 לך שהצטרפת אליי מספרד הרחוקה. אני מאוד מודה לך שככה גם לקחת את הזמן בתקופה הנוכחית המאוד לא פשוטה הזאת כדי לעזור למאזינים ולמאזינות שלנו לגלות את עצמם מחדש במובן מסוים, מבחינה מקצועית ואישית. אז קודם כל תודה.
תודה רבה, ותודה רבה לך שהזמנת אותי.
בשמחה גדולה. אתם האזנתם למוצרלה. אנחנו כאן לעוד פרקים גם בתקופה הזאת שהיא מאוד לא פשוטה, כדי שתוכלו להתפתח מקצועית עם כל הרגישות הנדרשת. אז תודה רבה גם לכם שהאזנתם, ואנחנו נתראה בקרוב. ביי ביי.
ביי ביי.